שלום וברכה. אנחנו לומדים את הספר הקדוש אורות. מת רבנו אור העולם. הרב קוק, זכותו יגן עלינו אמן. ואנחנו באורות ישראל פרק זין, עמוד קוף סמך א'. שלמות נשמת ישראל ותחייתו. עם ישראל, בכלל, הספר אורות הוא ספר על ש... אפשר להגיד? כן, עמוד קופסא מחלף, מה הבעיה? כן. זה ספר שמבאר את מגמת הקודש שביסוד התחייה הלאומית. תרגום, קדושת הציונות. בסדר? קדושת הציונות. זה, זה הנושא של הספר בגדול. ו... בתוך הציונות יש תהליכים, תודה רבה, תהליכי גאולה. השאלה היא מי מוביל אותם. קשה מאוד להגיד מי מוביל את התהליך. יש המנהיגים, יש הציבור, הצדיקים, קדוש ברוך הוא. בסופו של דבר, יש הרבה שותפים להצלחה הזאת. כאן הרב מדבר על המקום שיש למבט של הצדיקים על המציאות. התגלות רצון הטוב, אולי נקדים לזה, יש בגמרא על בן קוזיבה. בן קוזיבה, רבי עקיבא אמר עליו, דין מלכה משיחה. זה מלך המשיח. אומר, אומר הרמב״ם, בן קוזיבה נהרג בעוונות. מי הרג אותו? אז אנחנו יודעים, מבחינה היסטורית, הגויים הרגו אותו. יש אומרים שהוא נהרג על ידי הקשה של נחש. אבל הגמרא במסכת סנהדרין אומרת שהחכמים הרגו אותו. זה קצת לא מובן. חכמים יהרגו את בן קוזיבה, מה הוא עשה מסכן? רק בגלל שהוא לא היה מורח ודיין, שהוא לא ידע לדון על פי הריח. אלא אומר הרדב"ז, שהכוונה היא שברגע שהחכמים התאכזבו ממנהיגותו של בן קוזיבה, אז באו גויים והרגו אותו. מה זאת אומרת שבאו גויים? כלומר, הוא נחלש. נחלש בגלל היחס של החכמים אליו. כלומר, היו אומרים, שלום רבי פלוני, מה אתה אומר על בן קוזיבה? בסדר? רגע, אז מה זה האה הזה? ברגע שהמבט שלך על המציאות הוא לא מבט חיובי, זה גם פועל על המציאות. בסדר? לכן, זה חשוב מאוד. מה? גם אתה פועל על המציאות. כל אחד פועל בכיוון שלו. אז זה בדיוק העניין. זה מה שאומר כאן הרב. התגלות רצון הטוב בדיבור ובמעשה, מרוממת את הרוח וקובעת מהלך לשתף הרצון לטובה. לא, ולא רק באותה הנפש שבתוכה מתגלה זה הרצון, כי הם במידה ערכית בכל הנפשות כולן. כלומר, אם אני עם תפיסה אופטימית, זה פועל עליי, אבל זה פועל גם על הסביבה. אם אני פסימי, זה פועל עליי ועל הסביבה. אז מה שאומר כאן הרב, התגלות רצון לטוב בדיבור ובמעשה מרוממת הרוח וקובעת מהלך לשתף הרצון לטובה, ולא רק באותה הנפש שמתוכה, שבתוכה מתגלה זה הרצון, כי מבטא ערכית, כלומר באופן יחסי, בכל הנפשות כולן. בייחוד אמיץ הוא הרושם על כללות האומה. מה?
מחשבה,
כן, יוצרת מציאות. כן, רואים את זה גם במדיה, אבל בכלל, גם אם אדם לא מפרסם את אופטימיותו לאין כל, עצם זה שהמבט שלו הוא מבט חיובי, זה פועל על המציאות. יש הקרנה, הקרנה סמויה. על כן הצדיקים, העוסקים תמיד בגילוי חפצם לטוב העליון, כלומר משתוקקים אל הטוב העליון, המוחלט והשלם, הם פועלים בתנועותיהם הרוחניות הללו, לרומם את נשמת האומה בכללה, ובמובן יותר רחב את המציאות כולה. כלומר, הוא הצדיק הזה יושב לו בין ארבע קירות, אף אחד לא רואה אותו, והוא מלא אהבה, מלא השתוקקות אל הטוב, מלא רצון טוב, אפשר לומר גם שהוא מתפלל, אולי עם כוונות, כולי, אז הוא מרומם את המציאות בכללה. זה אופן מסוים לדעת את השם. יש צדיק שמודע לכך, יש צדיק שלא מודע לכך. יש בגמרא, במסכת תענית, תחזה, זה אחד המקומות היחידים שהגמרא אומרת תחזה במקום תשמע. תחזה, מה בין תקיפי ארעדי ישראל לחסידי בבל? מה ההבדל? חסידי בבל זה רב הונא ורב חסדא, מגדולי ישראל. וכאשר לא היה גשם, הם היו מתכנסים, עושים כנס גדול, מזמינים את כל הקהל לתפילה משותפת, ומעמדו במרכז הבמה, והתפללו, וירד גשם. אז כולם ראו שבזכות רב הונא ורב חסדא והמפעל הגדול שלהם, ירד הגשם. לעומת תקיפי ארעדי ישראל, חזקים של ישראל, אומרת הגמרא, מזה זה רבי יונה אבוה דרבי מאני. מה? רבי יונה, אביו של רבי מאני. מה איתו, אתה מתכוון? זה אחד. הגמרא אומרת, דוגמה לתקיפי ארעדי ישראל, זה רבי יונה אבוה דרבי מאני. מה הוא היה עושה? כשלא היה גשם בעולם, היה לוקח סל, ושם בתוך הסל סק. ואומר לאשתו, אני הולך לקנות חיטה. והחיטה הייתה ביוקר, כיוון שאין גשם. במקום ללכת לשוק, היה יוצא אל החוץ בשדה, במקום שלא רואים אותו, ונכנס למקום נמוך שנאמר ממעמקים קראתיך, ולובש את הסק, לאות אבילות, ומתפלל. מה? ותוך כדי שהוא חוזר הביתה, מתחילות הטיפות הראשונות, ואז אומר לאשתו, ראיתי שיורד גשם, הבנתי שהמחירים ירדו, אז אני לא קניתי. בסדר? זאת אומרת ש... אז רבי יונה, בועד רבי מאני, הוא אדם כזה, הוא לא צריך את כל הציבור, הוא לבד עושה את כל העבודה, ואפילו אשתו לא יודעת. השאלה היחידה היא, איך הגמרא יודעת? זו שאלה מעניינת. אפשר להעלות כל מיני אפשרויות, שה-CNN הגיעו לשם, כל מיני. טוב, אבל אז זה מה שאתה שואל, כן? שאפעמים יש צדיק שבאמת עושה את כל העבודה, לבדו, וזהו, אז הוא מתפלל, אז הוא יודע שירד גשם עוד מעט. כן. כן, יש אדם שיכול להיות הכלל. זה כמו שמשל כתוב, חרב על הבדים ונועלו. מה זה חרב על הבדים? בדים זה אנשים שלומדים לבד, בלי חברותה. ואני לא זוכר מה המקור, זה אני חושב שזה ברב חרל"פ, שבארץ ישראל אפשר גם ללמוד בלי חברותה. כי אתה בחברותה ממילא. כן? טוב, משתמשים בזה כשאדם לא מוצא חברותה. כן. כשמוצא לא מוצא חברותה, בסדר, אז תלמד לבד. אבל זה לא סתם, כי אתה מחובר אל הכלל. אין לך. אז עכשיו, למה כל זה? הרב מדבר פה על גאולה, נכון? על ציונות, קדושת הציונות וכו'. הוא אומר, זה תלוי במידה רבה במבט של הצדיקים. הצדיקים צריכים לפעול על המציאות במבט חיובי. בסדר? לכן זה מאוד חשוב גם שהצדיקים יכירו במהלך הגדול של הציונות, ויאמרו למשל הלל ביום העצמאות. עם ברכה בלילה, כמובן. טוב, מקור הרגש. אז זה באמת, זה פועל על המציאות, צריך לדעת. למה זה חשוב? כי זה מבט. פרק, פסקה ב'. מקור הרגש היא הנטייה שהיא מצומצמת לפי התכונה של הכלי, המקבלת את החיים בקרבה כאין אור פנימי. ובכל העולמות כולם מתכונת המלכות, שהמגמה העליונה שבכללות ההוויה, שהיא מסודרת יפה בפנימיותה, כלולה היא בתכונת נשמת האומה בישראל. על כן האומה היא בכלל מכוונת נגד השכינה, ואור מלכות השם שוכן בקרבה בכללותה. אבל, מקור השכל הוא יותר עליון מזה, לא רק מה שכבר מוכן בהוויה, כי מגמת ההוויה למה שהיא נוטה לאן תתעלה, זה תלוי לא רק בנטיית צדק לבד, כי אם במשפט עליון הכולל את קשר הכלל בתפארת עוזו, והשפע לברכה, נמצא בעולם לפי גודל היחס שיש בנטייה הפנימית האדירה שבתוכיות ההוויה, אלא מגמה עליונה שתכליתה והתעלותה. וכפי קישור הצדק עם המשפט, ככה ברכה מתרבה. ולפעמים. אבל זה לא ברור? לא, זה פשוט מאוד. יש לשם ייחוד שאומרים, המקובלים אומרים לפני שהם קיימים מצווה, נכון? לשם ייחוד, ייחוד מה? קודשא בריך הוא ושכינתה. מה זה קודשא בריך הוא? מה זה שכינתה? הרב הסביר בתחילת תורת ישראל, בפרק א' פסקה ט', ששכינה זה המגמה האלוהית המתגלה דרך ההיסטוריה של עם ישראל. נשמת האומה. זה שכינה, שכינתה. מה זה קודשא בריך הוא? המגמה האלוהית שבכללות ההוויה. עכשיו, לפעמים אנחנו רואים ניגוד בין שתי המגמות האלה. למשל, כשיש ביקורת מוסרית של הקהילה הבינלאומית על מדינת ישראל. אז אנחנו רואים, באים בשם ערכים, קודשא בריך הוא, וכנסת ישראל לא עומדת בזה. כן? אתם מפציצים בתים של, לא, של בלתי מעורבים, זה פשע. שטויות אמנם. אבל אין פה איחוד גלוי בין קודשא בריך הוא לשכינתה. ובנוסח האשכנזי, בלחם קודשא בריך הוא ושכינתה, בשם, על ידי ההוא תמיר ונעלם בשם כל ישראל. מה זה ההוא תמיר ונעלם? זה האינסוף. כלומר, האינסוף כולל את שתי המגמות. אז גם פה הרב קושר את המושג הזה של קודשא בריך הוא ושכינתה לשכל ורגש. הרגש הוא מיוחד לי ולא לך. כלומר, מה שאני מרגיש בפנים, אין איש מרגיש כמוני. כן? זאת אומרת, מה שאני זה אני, מה שאתה זה אתה. זה בתחום של הרגש. בשכל זה מחובר. בשכל, 2 ועוד 2 תמיד שווה 4. כן? לא משנה אם אתה מרגיש באופן מסוים ואני מרגיש באופן אחר, יש איזה אמת אובייקטיבית. זה בעצם המגמה הנקראת קודשא בריך הוא, מגמת ההוויה בכללה. בסדר? עד כאן ברור? מה? אפשר להגיד יותר אובייקטיבית. כי גם, מצד האמת, גם האובייקטיבי וגם הסובייקטיבי כלולים בשורש מיוחד באלוהות. בסדר? זה התאמיר ונעלם. אחרי כל ההסברה הנפלאה הזאת, אני חושב שאפשר לחזור אל הפסקה, בואו נראה. בסדר? מקור הרגש, אגב, בקבלה, קודשא בריך הוא ושכינתה זה הספירות, תפארת ומלכות. בסדר? מלכות זה כנסת ישראל, תפארת קודשא בריך הוא, אז מה זה אומר? מקור הרגש, וזה שכל ורגש. עכשיו, כל ההקבלות האלה ברורות, הרב פשוט מסביר את זה. מקור הרגש היא הנטייה שהיא מצומצמת לפי התכונה של הכלי המקבלת את החיים בקרבה. מה זה הכלי? אני. כן? אני, יש לי רגש. אני כלי. שימו לב שהרב כאן קורא לכלי בלשון נקבה. הכלי המקבלת. נכון? למה? למה הרב, מה, לא יודע עברית? לא. הוא יודע שכלי זה זכר. צריך להגיד, הכלי המקבל. אבל הוא אומר, כיוון שלקבל זו תכונה נקבית. לכן הוא קורא לזה כלי המקבלת. או לפי התכונה של הכלי, המקבלת החיים בקרבה. התכונה לא מקבלת חיים בקרבה. זה על הכלי. כל רגש. הרגש שלי, הרגש שלך. כן? זה מה שנקרא סובייקטיביות. כן? כל אחד מרגיש את המציאות אחרת. אגב, לפי זה יוצא שכמה פירושים יש לתורה? 2,400,000, נכון? כי הרי 600,000 בני ישראל יצאו ממצרים. כל אחד יכול ללמוד את התורה בפשט, רמז, דרש וסוד. אז 4 כפול 600,000 זה 2,400,000 פירושים לתורה, לכל פסוק, כן? אז כשאדם אומר, למדתי את כל הפירושים על התורה, השאלה אם הוא עבר על כל 2,400,000 פירושים. יש 70 פנים לתורה, אבל אין 71. טוב, עכשיו, אז מה שאומר כאן, מקור הרגש היא הנטייה שהיא מצומצמת, לפי התכונה של הכלי, המקבלת את החיים בקרבה, כן, אור פנימי, כלומר, אור פנימי זה אור שבפנים, שהוא אור מחמם, אבל קטן. לעומת אור מקיף, שהוא הרבה יותר גדול, אבל הוא לא בתוך הכלי. כן? זה מושגים של הקבלה. מה אתה אומר? כי זה לפי המידה של הכלי. אם אתה לוקח כלי, תובל אותו בתוך המים. אז הכמות של המים שבתוך הכלי היא קטנה, לעומת המים המקיפים. נכון, נכון, כי זה עתיד להיכנס. אז כן, אור פנימי. ובכל העולמות כולם, כלומר, אם אנחנו מעבירים את זה מהתחום של הרגש הפרטי אל הקוסמוס, אל העולמות, היא תכונת המלכות. מה שהמקובלים קוראים ספירת המלכות. זה התכונה של המלכות. מה? מה? נכון? נכון? מה שהיה להוכיח? מה? הוא מסביר איך מושג קיים אצלי ואיך הוא קיים בעולם. בסדר? זה כמו שאתה אומר, שמיים וארץ. איפה זה השמיים? לכל אדם יש שמיים משלו. כמו שאתה אומר, חרב עליו עולמו. אז האם זה אומר שהעולם כולו חרב? לא. יש לי העולם שלי, ויש עולם יותר גדול. אז יש הרגש שלי, יש הרגש בכללות ההוויה. הרגש בכללות ההוויה הוא לפי מידת הכלי, אני אקרא מלכות. זה עניין של לקסיקון. צריך להבין את הלקסיקון של הרב. שהמגמה העליונה שבכללות ההוויה, שתהיה מסודרת יפה בפנימיותה, כלולה היא בתכונת נשמת האומה בישראל. כלומר, נשמת האומה זה הרגש הקוסמי המקבל. כן? זה סוג של הרגש של ההוויה. על כן, האומה היא בכללה מכוונת נגד שכינה. כלומר, זה הכלי של המלכות. ואור, מלכות השם, שוכן בקרבה בכללותה. אבל מקור השכל הוא יותר עליון מזה. איפה זה יותר עליון? איזה מידה? תפארת. נכון? לא רק מה שכבר מוכן בהוויה, מה שאנחנו כבר רואים. כן, ההתגלות של כנסת ישראל במהלך ההיסטוריה, שזה דבר שעושה עלינו רושם אדיר. כי מגמת ההוויה למה שהיא נוטה, לאן תתעלה? זה דברים נסתמים ולא גלויים לפנינו. לאן הכל הולך? בסדר? זה השכל העליון. וזה תלוי לא רק בנטיית צדק לבד, כלומר, נטיית צדק זה מה שכנסת ישראל מופיע בעולם, נכון? הרי אדם שמתגייר, קוראים לו גר, צדק. כלומר, הוא מתגייר אל הצדק. הוא רוצה, יש מגמה מוסרית. כן? לא רק בנטיית צדק לבד, כי אם במשפט עליון, משפט זה כבר שכל. אני שופט שזה כך. מה אתה אומר?
שכל עליון זה לא נשמה?
לא.
לא הבנתי.
לא. לא, אף פעם לא אמרתי את זה. טוב.
מה
שכל עליון והנשמה? הנשמה זה כולל את שניהם. גם את השכל וגם את הרגש. לא, אני אסביר לך. לא, זה דבר פשוט. רגע, תקשיב. נפש, רוח, נשמה. מכיר את המושגים האלה? נפש, תרגם, רגש, רוח, שכל, נשמה, כולל שניהם. בסדר? זה רשום? יש לך בוחן על זה בסוף השיעור. כן. כן, הלאה. אז זה תלוי לא רק בנטיית צדק לבד, כי אם במשפט עליון, הכולל את קשר הכלל בתפארת עוזו. והשפע לברכה נמצא בעולם, כלומר, מתי אתה רואה שהעולם בטוב? לפי גודל היחס שיש בנטייה הפנימית האדירה שבתוכיות ההוויה, אלא מגמה עליונה של תכליתה והתעלותה. כלומר, במידה ואתה רואה קשר ישיר בין כנסת ישראל לתפארת ישראל, בין הרגש לבין השכל, בין קודשא בריך הוא לשכינתה, אז זה סימן שיש הרמוניה קוסמית כוללת. לפעמים יש לי רגש, אבל הוא מתנגד לשכל. מה שאתה אומר לי, 2 ועוד 2 זה שווה, תראה, נכון שלפי השכל זה שווה 4, אבל אני הייתי רוצה שזה שווה 5. אז אין התאמה בין הרגש לשכל.
אבל אם אני נגיד, כמו שאמרתי מקודם,
אז זה סתם, בגלל שכן, בגלל אנטישמים. בגלל שהם לא גילו את השורש הכולל של הכל. הם לא צודקים, אלא יבוא יום שהם יכירו שהם טעו. זה כתוב בישעיהו, נכון? יגידו, זרוע השם על מי נגלת, כולנו כצון טעינו, כל איש לדרכו הלכו. כן? העמים יאמרו כי בשכר כולם עשה את כל הכבוד. כן, בפנימיות הכל קיים. בגלוי זה לא. טוב. כלומר, בנצח הכל בסדר, במציאות לא. טוב, אז וכפי קישור הצדק עם המשפט, כלומר, המלכות עם התפארת, כך הברכה מתרבה. זאת אומרת, במילים אחרות, אנחנו משתוקקים לגילוי האמת. כתוב בגמרא מסכת נדרים, אמר רבי יוחנן, אמר רבי ינבלי, אין גהינם לעתיד לבוא. אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה. הוא מקדיר בה את העולם. צדיקים מתרפאים בה, שנאמר, וזרחה לכם יראה שמי שמש צדקה ומרפא בשנפיה, ויצאתם ופישתם כאגדי מרבק, רשעים נידונים בה, שנאמר, הנה יום בה בוער כתנור, והיו כל עושה רשעה קש וליהת אותם היום הבא. עכשיו, בואו ננסה להבין קצת את דברי הגמרא האלה. יש נרתיק לחמה, נכון? הקדוש הוא מוציא חמה מנרתיקה, סימן שלחמה יש נרתיק. למה משמש את החמה? לדעת את האמת. לראות. כן? כשאין שמש, אני לא רואה. כשיש שמש, אני רואה. אבל אם יש נרתיק, זה אומר שהאמת לא לגמרי גלויה בעולם. אבל לעתיד לבוא, האמת מתגלה. אז מה קורה לצדיקים? הם מתרפאים. סימן שהצדיקים חולים. אם אתה אומר, צדיקים מתרפאים, סימן שהצדיקים חולים. אני מכיר צדיקים שחלקם בריאים, חלקם חולים. הם חולים במה? מזה שיש נרתיק לחמה. כלומר, הם מאמינים בעולם ערכי מסוים, בצדק מסוים, אבל המציאות הגלויה היא לפי הגורל. כשצדיק נופל על קליפת בננה ושובר את הרגל, הקליפת בננה לא אכפת לה שזה היה צדיק. כלומר, יש פה איזו סתירה בין מה שאני יודע בפנים, הצדק שאני יודע שצריך להיות, לבין המציאות הגלויה. זה לא האמת. המשפט והצדק לא מאוחדים. בסדר?
אז זה צדיק.
לעומת זה, הרשעים נידונים בזה. כי ברגע שהאמת מתגלה, אז הרשעים רואים שכל העולם שהם בנו לעצמם היה בשקר. מה אתה אומר?
לא, מורן שהטבע הוא משוצתם.
אבל זה לא בסדר. למה שהצבע לא יתחשב, לא יתחשב בעובדה שהצדיק הוא זה שדורך על קליפת, שדורך על קליפת הבננה? היה צריך להיות שאם זה צדיק שדורך על הקליפה, הקליפה נשברת. ואם זה רשע, אז הרגל של הרשע נשברת. אבל זה לא ככה במציאות.
אז לפי זה, איזה צדיק הקליפת בננה לא ישבור את הרגל?
יכול להיות שהוא ישבור, אבל אז יהיה מובן למה. כבר לא תהיה קושיה. בינתיים זה שערוריה. כשאנחנו אומרים את הצדיק סובל, זה מקומם אותנו. מה?
זה חוקי הטבע.
יכול להיות שחוקי הטבע, יש בחוקי הטבע עצמם, איזושהי חידה נעלמה, חידה מוסרית. כן? טוב, זה הכל בגבי הניסים. אני אומר אפילו בלי הניסים. מה? כן, ואף על פי כן, זה שאדם ילך על כיפת בננה ולא ישבור את הרגל, זה אומנם נס, אבל זה התביעה המוסרית. יש תביעה מוסרית כזאת, שתהיה התאמה בין הצדק למשפט. בסדר?
הצדק זה איך המשפט מופיע בעולם?
כן, אז הצדק לא תמיד הולך עם המשפט. אני יודע שאני צודק, אבל המשפט אומר אחרת.
המשפט זה גם
מידת... זה האמת, כן, משפט זה האמת. ואילו הצדק זה הרגש.
אז ההתאמה הזאת זה נס?
אני לא יודע אם זה נס. זה התאמה, התפיסה משתנה.
צריך שתהיה התאמה, למה זה נס?
מה?
צריך שתהיה התאמה.
שתהיה התאמה. התאמה היא לאו דווקא ניסית. לאו דווקא על ידי נס.
צדק זה רגש נורא, מה זה רגש?
מה? ו?
אנחנו מייחסים לתמיד לעשות שלום פסקה במשפט, אז אנחנו תמיד אומרים שהצדק זה המידה של האמת, ולא של החמלה ושל הרגש. צדק זה כביכול אמת, לא?
לא, משפט זה האמת. הלאה. אז זה משהו, מה?
אולי זה לא מוסרי לשפוט נשים, כשהם אומרים, עד השבי החושך, פתאום נראה את החמה, אם היה חמה, הייתי יודע שזאת
האמת. נכון. מי אמר שיענישו אותם? בסדר, זה כבר הקדוש ברוך הוא, יש לו את ה... תן לקדוש ברוך הוא את ה... את ה... את העבודה. הוא יחליט בעמידת האחריות של כל אדם. בסדר? מה? אה? מה מאחד את המלכות והתפארת? הכתר. כן. בסדר, אז זה מה שאומר כאן, וכפי קישור הצדק עם המשפט, כך הברכה מתרבה. ולפעמים, כשאלה הקרובים פונים פניהם זה מזה, העולם שרוי בצער. כן? כלומר, זה בנוי על המשל, על הציור שיש בגמרא, שהקרובים היו מסתכלים אחד על השני, כשישראל עושים רצונו של מקום. ישראל אינם עושים רצונו של מקום, הקרובים היו מהפכים פניהם אחד מהשני. כן? זה פניהם של אחיו, פניהם אל הבית. העולם שהוא יוצר, עד שצדיקים מחזירים הכל לטובה. אז איך הם עושים את זה? ועל ידי תורתם ושפיכת נפשם בתפילה, המביעה חפצם הכללי לעילוי כל המעשים, מי מתפלל תפילה כזאת לעילוי כל המעשים? אבל איזה צדיק? אתה מכירים הרבה צדיקים שהתפילה שלהם זה לעילוי כל המעשים? הרב קוק, הוא מדבר על עצמו בעצם. כן? מתגלה בפועל הקדושה והשלמות העליונה, והעולם מתבשם, וברכות חוזרות אליו, ברכות לראש צדיק. כלומר, זה הצדיק, הוא מביא את הברכות, ולכן זה חוזר אליו. מי עכשיו מתפלל? יש הרבה צדיקים שמתפללים היום, נכון?
כמו הרב קוק,
ודאי.
לעילוי כל המעשים?
כן. מה, אתה חושב שהצדיקים לא אכפת להם מכל המעשים? הם רוצים שיהיה טוב בעולם, לא? אגב, מה אנחנו אומרים בסוף תפילת העמידה? מברך את עמו ישראל בשלום, רוצים שיהיה שלום? לא. עושה שלום עם רומיו, הוא יעשה שלום עלינו.
מה שצריך לרוב קוקשן אין
מצלם? הוא התכוון ברצינות. כן. נכון. אי אפשר לא להיות אופטימיסט חוני, כי אם אתה מאמין שיש מי שברא את העולם, אתה לא יכול להיות פסימי. אבל זה תלוי במבט. יש משנה במסכת אבות, מי שיש לו עין טובה, מתלמידיו של אברהם אבינו. מי שיש לו עין רעה, מתלמידיו של בלעם הרשע. זאת אומרת שמה מאפיין תלמידי אברהם אבינו? העין הטובה. מה זה עין טובה? הוא רואה את הכל בצד הטוב. תהיה טוב, תחשוב טוב, יהיה טוב, נכון?
אופטימיות.
כלומר, האופטימיות היא מצווה לפי זה, כן? טוב. מה?
איך זה אומר מה שאמרת על הבננה?
מה על?
הבננה,
כן. בעולם הזה, הבננה מעוררת אצלי קושיה. זה שערוריה. הוא צדיק, אז הוא שבר את הרגל. לעתיד לבוא, לא תשאל את השאלות האלה. זה יתברר. או שהבננה תעשה נס ולא תשבור את רגל הצדיק, או שתשבר רגל הצדיק, אבל כולם יבינו למה. מצד השורש העליון. זה כמו שלמשל, מספרים בשם אחד מגדולי החסידות, שכחתי את השם שלו, אבל שמספרים, ששאלו אותו, למה אתה, איך ערכת ימים יותר מכל האדמו"רים שהיו לפניך? ואז הוא אמר, כי כל החברים שלי, היה להם קושיות על הקדוש ברוך הוא. אז לקחו אותם למעלה, כי מלמעלה רואים איך הכל יש לו משמעות. אבל אני, מעולם לא היו לי קושיות, לכן הרחתי ימים. קוראים לזה תופעת הדז'ה וו.
מי זה? צריך
לא אמרתי שלא צריך להקשות, אולי צריך להקשות. כן. מספרים שרבי לוי יצחק מרדיצ'ב אמר, כשאני אעלה למעלה, אני אעשה סקנדל שם על הקדוש ברוך הוא, אני אגיד לו, אני לא נכנס לגן עדן עד שאתה לא מביא גאולה. הוא מת, עלה למעלה, ולא עשה את הסקנדל. אומרים ששם הוא הבין. אז, כן.
זה המרגש של הכל פלא והכל גדול שהרב פרלפין הבאה?
לא יודע.
שמעל הנגת הייחוד יש את הנגת הייחוד הגבייה שלו.
איפה זה בערב חרלת? מעיני ישוע. יכול להיות, לא מכיר את הטקסט. טוב. טוב. טוב, אז בעצם מה שהרב אומר, גם בפסקה א', גם בפסקה ב', הוא אומר להיות עם מבט עליון. יש פסוק, עין בעין יראו, בשוב השם ציון. הרב ציודה קוק היה מסביר מה זה עין בעין, שצריך לכוון את העין האנושית מול העין האלוהית. כי העין האלוהית רואה את הדברים אחרת. זה כמו שמשל הרמב״ם כותב, זה דוגמה, כן, בהלכות מלאכים, שלמה הקדוש ברוך הוא אפשר שיהיו בעולם נצרות ואיסלאם. הוא אומר, זה לכאורה, זה הפך התורה, למה הקדוש ברוך הוא נותן לזה? הוא אומר, לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכיי. יש לקדוש ברוך הוא איזושהי מגמה בזה, הוא רוצה שהרעיונות התנ"כיים יתפשטו בעולם. על ידי שהם מתפשטים בעולם, כאשר יבוא משיח צדקנו ויגלה את המשמעות האמיתית, הם יבינו על מה הוא מדבר. אבל בלי זה הם לא יבינו. כן? זה נכון. כן, ולכן זה הבסיס לשאלה של הרמב״ם. זה נכון. למה זה קרה? כי הקדוש ברוך הוא לא מחשבותיו, מחשבותינו. לא מחשבותינו, מחשבותיו. זאת אומרת, יש לו תוכנית בזה. הקדוש ברוך הוא עושה, בכל הקדוש ברוך הוא עושה שליחותו, גם דרך עושה רצונו, גם דרך עוברי רצונו. אז זה המבט, וזה דוגמה למבט עליון של הרמב״ם. הרמב״ם הרי חושב שנצרות זה עבודה זרה למהדרין, נכון? ומה שהוא חושב על האסלאם לא הרבה יותר טוב. כן, אבל כשמסתכל בגדול, אז אני מבין שיש פה מגמה. הוא אומר אפילו במורה נבוכים, מה זה ונברחו בך כל משפחות האדמה? שרבים היום בעולם יחסים את עצמם לאברהם גם כאלה שבאמת אינם בניו. כן. טוב. גימל. הנשמה הישראלית הגדולה מבקשת לה אוצרות רבים להניח בהם את המון העושר של הופעותיה. מה הכוונה? בספר הכוזרי, במאמר, שזה מאמר ראשון. העניין האלוהי כמו עומד ומצפה לאלה שראויים לקבלו. כלומר, זאת אומרת, יש התפתחות בעולם לקראת העניין האלוהי. אומר הכוזרי, אבל העניין האלוהי גם הוא בסטנדביי, הוא מחכה לאישור נחיתה. הוא מחכה שיבוא מי שראוי לקלוט אותו. וזה כנסת ישראל וכדומה. אז גם פה הרב אומר, הנשמה הישראלית הגדולה, מה זה נשמה הישראלית הגדולה? נשמת הכלל. מבקשת לה, מה זה אוצרות? מחסנים, כלומר כלים, כלי קיבול. אוצר זה כלי קיבול בשפה של חז"ל. מבקשת לה אוצרות רבים להניח בהם את המון העושר של הופעותיה. יש פסוק בפרשת מקץ. והרעב חזק בארץ, ויפתח יוסף את כל אשר בהם, וישבור למצרים, ויחזק הרעב בארץ מצרים. שתי קושיות בפסוק הזה. א', ויפתח יוסף את כל אשר בהם. במה? אז התרגום אונקלוס אומר, באוצריה. כי זה מתבקש, שהוא פתח את מה שהיה באוצרות. אבל בפסוק זה לא כתוב. וכל זה, אם הוא נתן להם כל מה שיש באוצרות, אז למה ויחזק הרעב? עד רבה, היה צריך להיות צבא. אלא, ויפתח להם יוסף את כל אשר בהם, בהם במצרים. הוא פתח את המצרים. יש מדרש שאומר, פתח ליבם ליראת שמיים. וישבור למצרים. ואז זה היה רעב חדש. עד עכשיו היה רעב פיזי, עכשיו יש רעב רוחני. ויחזק הרעב בארץ מצרים. בסדר? אז זה האוצרות. כן, יוסף חשב שהשפע צריך לבוא דרך האוצרות של הלבבות של מצרים. האם צדק או לא, זה סיפור אחר. מה אתה אומר? מה, זה ישעיהו הנביא אומר את זה. הנה ימים באים נאום השם, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם.
בפסוק הזה, גם אתה אומר שזה רוחני.
זה הלכה למשה מסיני. הלאה. הנשמה הישראלית הגדולה מבקשת לה אוצרות רבים, להניח בהם את המון העושר של הופעותיה. מה זה האוצרות האלה? והם הם הלימודים הרבים והמעשים הגדולים והקדושים של תורה ומצוות, מנהגי קודש ותפילה. כלומר, בעצם כל המצוות וכל הלימודים, בעצם מה זה? זה כלים. כלים לנשמה הישראלית. כלומר, הנשמה הישראלית רוצה לחול. אז איך נותנים לה לחול? יש כלים. הכלים, הלימודים הגדולים והקדושים של תורה ומצוות, מנהגי קודש ותפילה. הנשמה היהודית זה של שבט יהודה. אבל הוא לא מדבר עכשיו על יהודה, הוא מדבר על ישראל. הנשמה הישראלית זה הנשמה כללית. לכן גם, מובן גם מה שכתוב בפסקה הבאה, הנשמה הישראלית צריכה להתרחב, להתלהב ולהתגבר. והננו צריכים להסיר ממנה כל מכשולי דרכים שאינם נותנים לה ללכת את מהלכה. כלומר, במילים אחרות, הנשמה הישראלית היא כמו מעיין. המעיין לפעמים הוא סתום בגלל שיש אבני נגף בדרך. המעיין נסתם, אז מה עושים? מנקים. אבל לא מייצרים את המעיין, המעיין קיים. אבל אם אתה מנקה את האפיק ואין מים, לא יקרה כלום. נכון? זה כמו השאלה, איך אפשר לשכנע אדם להאמין? תשובה, אי אפשר. אם יש אמונה בתוך מעמקי הנפש, אבל יש לה מכשולים. המכשולים זה הקושיות, זה הרגשות. אז צריך לפנות את המכשולים, ואז המעיין יכול לזרום. אז אותו דבר פה, הנשמה הישראלית צריכה היא להתרחב, להתלהב ולהתגבר, והננו צריכים להסיר ממנה כל מכשול לדרכים שלמדים לה ללכת עם ההלכה. אבל זה לא אנחנו מייצרים את הנשמה הזאת. ועוד, לעזור לה שהתכנים הרוחניים יהיו מצויים לה, והמזגים כולם יהיו עוזרים לפריחתה, וזהו סוד התורה המעשית בכל אורחות חיי האמונה והקדושה. כלומר, בעצם כל הכלים של הדת הם רק כלים להופעת הנשמה הכללית. הנשמה הכללית היא אינה תוצר של העשייה הדתית, או אפילו הלימודית, אלא היא הסרת מכשולים להופעת הזרימה. עכשיו, זה הדבר הזה הוא חריף מאוד, כי זה אומר שלפעמים אתה יכול לקיים מצוות באופן שיסתום את המעיין. יש פסוק בספר דברים. עקב תשמעון את הדברים האלה ושמרתם ועשיתם את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם. היה רב אשכנזי מסביר, אתה צריך שהדברים המשפטים האלה שתשמעון אותן יהיו באופן שזה יגרום לך ושמרתם ועשיתם אותם. אבל לפעמים אתה שומע את המשפטים האלה ואתה לא בא לך לעשות. כן? כי לא הציגו את זה בסגנון הראוי.
זה אופן ההצגה.
בוודאי.
אבל שצריך כאילו בסוף שכולם
יהיו
דתיים, כאילו?
דתיים?
תורה ומצוות.
תורה ומצוות, מה זה קשור לדתיים?
שומרי תורה ומצוות.
שומרי תורה ומצוות, כן. כולם עושים את זה. במיוחד החילונים. הם מקיימים את המצווה של יישוב הארץ, של הדיבור בעברית, של שיבת ציון. זה תנועת התשובה הגדולה בהיסטוריה. נכון? גם הדתיים מצטרפים לזה, הם עוסקים יותר בקדושת הפרט. בסדר? זה דבר קטן.
כן. עכשיו הבא, אחרי שהתעצמנו ואנחנו
עושים מצוות,
עכשיו
עושים
חוץ החוצה, לא?
אני אסביר לך, רשייה. בפרשת ניצבים, כתוב שאנחנו נחזור לארץ ישראל, נכון? כתוב, ושב השם את שבותיך, וירחמך, וקיבצך מכל העמים. ובסוף כתוב, ואתה תשוב, ושמעת בכל השם ועשית כל מצוותיו. מה עשית עד עכשיו? בגלות, מה, לא שאמרנו מצוות? תשובה, לא. כלומר, מה שעשית בגלות, קיימת את הדת. כלומר, את המצוות הקטנת למדרגה של דתיות. ואחרי שאתה חוזר לארץ ישראל ולבריאות הלאומית שלך, אז מתחיל הזמן של קיום המצוות באמת. כלומר, בתור ערכם לא הדתי המצומצם, אלא בלאומי והאוניברסלי שלהם. כן, מה רצית? אתה שואל, מה קורה אחרי שעם ישראל מתעלה? נו, אז הוא מעלה את כל העולם, לא? עד כמה שאני זוכר, שהנביאים דיברו על זה ששיבת ציון זה קידוש השם בעולם, לא? והיה השם למלך על כל הארץ.
אלא אם כן זה כתוב בפסקה, הרב כותב את זה כאילו
האם הרב אמר שזאת המטרה?
הנשמה הישראלית צריכה להתרחב, להתאר, להתגבר.
נכון. נו, אז מה הבעיה? מה? הנשמה הישראלית, נו, מה הבעיה של הנשמה הישראלית? היא צריכה להתרחב ולהתגבר ולהתלהב. ואיך עוזרים לה? קיום המצוות זה עוזר לה. נו, מה השאלה? נכון, צריך ללכת לאן שהוא. ואז מה? הרב לא ציין. כי הרב קוק יש לו עיקרון שהוא לא יכול לדבר על שני דברים בבת אחת. למה הוא לא מדבר על שני דברים בבת אחת? כי הוא לא אלוה. יפה. כן. וואו. פסקה ה. לעומקה של כנסת ישראל נכנסים על ידי צירוף דייקנות הפרטיות ביחד עם העמקת והרחבת המחשבות הכלליות. טוב, זה קשור לשאלה גדולה. מה ההבדל בין מלך גדול למלך גדול מאוד? מלך גדול, כדי שירגישו שהוא גדול, מפתח דיסטנס. כלומר, אתה לא יכול לגשת למלך סתם ככה. המלך הוא גדול. ואז כדי להרגיש שהוא גדול, יש גם כל מיני דאווינים שהוא צריך לעשות, זהב, בניינים וכו'. זה מלך גדול. מה עם מלך גדול מאוד? מלך גדול מאוד הוא כל כך גדול שהוא עכשיו הולך לקנות עגבניות בשוק, ואתה רואה שהוא המלך. כלומר, הוא לא ירד ממדרגתו, אלא הוא כולל גם את העיסוק הקטן בתוך גדולתו. זה נקרא גדול מאוד. אז התהליך הציוני חילוני הוא תהליך של מלך גדול.
לא מאוד.
לא מאוד. ולכן, על מנת לקיים אותו, יש צורך, מרגישים ראשי הציונות, צורך להתנתק מן המצוות. כן, כי זה קטן בשבילם. אני עכשיו רוצה לבנות את האומה. אתה מדבר איתי על הנחת תפילין, ועל הבדלה בין בשר לחלב? נו, באמת. זה קטן, לעומת הפרויקט הגדול. אומר הרב, נכון. אבל אתם תגיעו אחר כך לפרויקט הגדול מאוד, וזה יכלול את הכל.
מה זה
אומר? הנה, הוא כותב. לעומקה של כנסת ישראל נכנסים על ידי צירוף דייקנות הפרטיות, ביחד עם העמקת והרחבת המחשבות הכלליות. זה הולך ביחד. זוכים לזה, אתה שאלת איך. הנה, הוא אומר לך. על ידי הדקדוק, כאן הרב קוק עבר לנושא חדש. כי אחרי שהוא דבר על נושא אחד, הוא יכול לעבור לנושא השני. כן. זוכים לזה על ידי הדקדוק במצוות, כולן, בהרחבת הדעת על ידי שינון ההלכות, ההרחבה של הפלפול והדרשנות ורוחב הרעיון ביחד. אף על פי שלפום ריהתה, נראים הדברים כסותרים זה את זה. כן, נראה לך, מה, אני עכשיו נכנס לדקדוקי דקדוקים, ואתה אומר שזה מחשבות כלליות? זה סותר. אין זה כי אם לכאורה. לפני ההרגל והטהרה השכלית וההרגשית. אגב, רואים בספרי ההלכה של הרב קוק, פחות לומדים אותם, חבל. ספרי ההלכה של הרב קוק הם מלאים בפלפולים. פלפולים מעמיקים מאוד, בשיעור קומה של כל גדולי הפלפלנים שקמו לנו בדורות האחרונים. אבל כשקוראים רואים שבתוך הפלפולים מרחפת רוח כללית. כלומר, מגמה ערכית, מוסרית, שכל ישר וכדומה, כלומר, השכל הטהור, רואים שבתוך הירידה שלו לפרטי הפרטים, הוא מחפש את המגמה של הרחבת הדעת. כן. כדאי לכם לקרוא את זה.
למה באמת לא מתקבל
שלומדים
את זה?
מה? את ספרי ההלכה של הרב קוק. פעם מישהו שאל אותי, חרדי אחד, אמר לי, תגיד, הרב קוק ידע הלכה? אז שלחתי לו רשימה של 20 ספרים בהלכה של הרב קוק. 20 ספרים. זה לא סתם. טוב. וזה לא סתם ספרים, זה ספרים באמת מעמיקים.
דקדוק במצוות, זה בעצם, אפשר להגיד, להחמיר?
לא, להחמיר? מי אמר שצריך להחמיר? אם אתה מדקדק במצוות, אז אתה מקל.
למה?
כי למה אתה מחמיר? כי אתה לא יודע. לא ביררת עד הסוף. אולי זה ככה, אולי זה ככה. אז אני מחמיר. זה בעצם, זה תגובה של עם הארץ. אם אתה מעמיק, אתה יודע מה האמת. אז אתה יודע מה מותר, מה אסור, ולכן אתה לא צריך להחמיר.
אבל יש מקומות שיש בהלכה, יש בהם נגיד איזשהו ספק.
יש פה, רגע, אורח משפט? יש.
מה שאתה
עושה את זה בידיעה
של...
אני רואה אורח משפט. כן. יש לרב קוק ויכוח עם חכמי, כשהוא היה רב ביפו. יש לו ויכוח עם חכמי ירושלים, מהבית דין החסידי, לגבי שמן שום שמין בפסח. האם זה אסור משום קטניות או לא. הרב קוק מקל, הם יחמירו. יש ויכוח שלם שהתפתח ביניהם, והם שולחים מכתב, הוא עונה בחזרה, עוד פעם מכתב, עוד פעם בחזרה. בסוף הם מעצבנים אותו. מה? שום שמין? זה מין גרעין קטן שעושים ממנו, אפשר לעשות שמן, אפשר גם לפזר את זה על עוגות.
גם תפינה.
כן. לא, זה בערבית. בערבית קוראים לזה סומסום.
גם תפינה.
מה? גם תחינה, כן. אבל בעברית קוראים לזה שומשמין. כן? בשמן אגוזים, בשמן שומשמין, ביתרנו, נכון? עכשיו, אז הרב קוק יתיר לפסח ייצור של שמן שומשמין, הוא אומר, אין בזה איסור קטניות, יש לו כל הטיעונים שלו. בסוף, אבל הם כל הזמן אומרים, אסור, 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 ואחרי שהוא דוחה את כל הטיעונים שלהם, אומרים, נכון, אבל בכל זאת אסור. אז זה יצבן אותו, ואז הוא כותב להם כך, עיקר הנטייה לחומרות יתרות, במה שיש דרך סלולה על פי דרכי התורה להקל, אין זה מילתא דחסידותא כלל. וכבר גינה עניין זה, קדוש השם, רבי חיים ויטל ז"ל, בהקדמתו לספר עץ חיים. צדיק גדול, נכון, רבי חיים ויטל? ודייק, שזוהי מידה של המתרחקים מפנימיות התורה רחמנא ליצלן מהידעתה. אלה שיש להם זלזול בקבלה, הם נוטים להחמיר. וזה לשונו הקדוש. וכנגד כת חכמי הפשט, אותם אשר הם מואסים לעסוק בחוכמת האמת, הנקרא עץ חיים לחיי עולם, ועוסקים בסיפורים הפשטיים בפשוטן בלבד, ואומרים שאין בתורה אלא הפשט בלבד חס ושלום, אשר היא נקראת עץ הדעת טוב ורע, עליהם אמרו, חכמים הם להרע ולהטיב לא ידעו, כי בסיבת היותם מואסים בעץ החיים, אין הקדוש ברוך הוא עוזר אותם, והם שוגים בפרטי עץ הדעת טוב ורע, ומהפכים אותו לרע, ומתמים את הטהור, ואוסרים את המותר, ופוסלים את הכשר, עד כאן לשונו. הרי דייק, בשלושה האופנים של טהור מותר כשר, והפקם הוא תמה אסור פסול. שזוהי תקלה מה שנוטים יותר מדי להחמיר ולאסור. ובאמת דרכם של רבותיי הגאונים הצדיקים שזכיתי לשמשם, זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל, היה שלא להיות נוטים להחמיר בכל מה שיש מקום להקל. בייחוד בדברים שאין יסוד חזק על זה בדברי חז"ל בתלמודים, שדי לנו מה שלא נזוז חס ושלום ממה שהונהגנו על פי מנהגי רבותינו הפוסקים, אבל בפרטים שיש לדון לכאן ולכאן, ודאי הנוטה להקל, להיות חכם להטיב, הרי זה משובח. ובלבד שיהיו דבריו מיוסדים על פי עומק ההלכה וסברה ישרה. וברוך השם, הוראתנו זאת, כולהו יתנהו לטיבותא כאן וכו' וכו'. ואחר כך, בסוף הדבר, הוא אומר, אם אתם רוצים להחמיר, אני מציע לכם להחמיר בדבר אחד, בכבוד תלמידי חכמים. ובאמת אגיד לכבוד תורתו, שמה שיחמיר בניינים כאלה וכו', לא זה לא יודע, אומר, איפה הוא כותב? טוב, לא מוצא כעת את הדבר, אבל הוא אומר, אם כבר אתם רוצים להחמיר, תחמירו בכבוד תלמידי חכמים. בסדר? שזה כנראה מחמירים לב תמיד שמים לב. באורך משפט. עמוד קוף קף ג' בסדר. מה?
אז כשכתוב בהלכה, המחמיר תבוא על הברכה, זה כן דקדוק מצוות או שלא?
המחמיר תבוא על הברכה, זה ביטוי שנאמר מתי? כשהפוסק לא מצליח להכריע. כלומר, הוא יודע שהוא חייב להקל, כי הוא לא מוצא סיבה לאסור. מצד שני, הטיעונים בעד האיסור נראים לו גם כן חשובים. לכן במקרה הזה, הוא יאמר, והמחמיר, כאן, תבוא על הברכה. זה לא שזה הנחיה כללית להחמיר. בסדר?
אז אם מעשה חסידות, נגיד, בספציפית בהלכה הזאת?
בהלכה ספציפית, אתה יכול להגיד, כאן יש ספק, אז המחמיר תבוא לברכה. כן? אבל להגיד שיש ערך להחמרה כהדהגה כללית, זה הפך התורה. כן? למשל, מי שאומר, יש חתיכת איסור שנפלה ב-60 של היתר. מותר לאכול, נכון? בטל ב-60. אומר לו, אני לא רוצה לאכול. זה כפירה בדברי חז"ל, שאמרו שזה מותר. ברור? זה לא דבר פשוט להחמיר. טוב, אז איפה היינו? לעומקה של כנסת ישראל נכנסים על ידי צירוף דייקנות הפרטיות ביחד עם העמקת והרחבת המחשבות הכלליות. זוכים לזה על ידי הדקדוק במצוות, כולן, בהרחבת הדת. אז הדקדוק זה בדיוק ההפך, חיפוש הכולה. כן? על ידי שינון, אגב, הרבה פעמים אנשים נכשלים בעבירות, בגלל שאינם יודעים את ההלכות של הדבר. לא יודעים מתי זה מותר, מתי זה אסור. אז כיוון שהכל נראה להם אסור, אז הם עוברים גם על המותר. גם על המותר וגם על האסור. טוב, על ידי שינוי ההלכות, הרחבה של הפלפול והדרשנות ורוחב הרעיון ביחד. אף על פי, שלפום ריאתה נראים הדברים כסותרים זה את זה. אין זה כי אם לכאורה, לפני ההרגל והטהרה השכלית וההרגשית. אבל אחר כך מתיילדת תכונה חדשה בתוכיות הנשמה, המאחדת את האור הכללי הרחב עם כל הכלים הפרטיים, הרעיונות עם האותיות, המחשבות הרחבות עם המעשים. בהריגה נפלאה מרהיבה את הנפש, או מרחיבה את הנפש, ומסביעה מאוד את הנשמה עונג עליון. כלומר, זה דבר שמתרחש. זה לא דבר שאתה מכוון אליו בהתחלה, אבל זה משהו שהולך ומתהווה בתוך הנפש. כדי להיכנס בעדן זה, מה זה עדן? הגמרא אומרת, מהי עדן? יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. מה זה אומר? אם אתה רוצה יין, אתה צריך לוותר על הענבים. אם אתה רוצה ענבים, תוותר על היין. אבל יש עדן שיש יין ובענבים. אז זה, יש אחדות פה בין הכלל לבין הפרט, בין הרעיון הכללי לבין ההתפרטות שלו. כדי, מה? הנה הוא כותב, כדי להיכנס בעדן זה, צריכים לקבל גם את העול של הדריכה בשבילים הצרים של דיוקי המעשים, פרטי החשבונות של כפיית הרצון, דקדוקי קטנות בפרטים. כלומר, צריך לא לוותר על כל דקדוקי ההלכות, בסעיף קטן בשער הציון של המשנה ברורה, ומהם באים לאור הגדול, ההולך והאור, עד נכון היום. מה זה הולך ואור? זה דבר שהולך ומתגדל, הולך ומתפתח. בסדר? עד נכון היום. אז יותר ברור. בסדר? טוב. וו. מוכנים? אני לא יודע אם זה כדאי, כי זה ארוך, ואנחנו לא נסויג את הכל. אנחנו עושים את זה חפלאפ. אז נעצור כאן. מה?
למה?
מה? נכון, אז מה? למי שרוצה לזכות לחיבור של הדייקנות עם, עם הכלליות. יש מי שלא מסוגל, אז הוא לא מסוגל. אנוס רחמנא פטרי. הרי בכלל זה דיבור לתלמידי חכמים, מה שכתוב כאן, נכון? רגע, אדם שיש לו רעיונות גדולים, הוא פטור מהנחת תפילין? ואם הוא לא פטור, הוא פטור מזה שהתפילין יעמדו בדיוק במקום הנכון? לא, זהו, זה הכוונה, זה לאו דווקא פלפולים. טוב, עד כאן. טם פללה, רם, פם פם.